הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השני מהלכות ביאת המקדש. בחלקו הראשון של הפרק מדבר הרמב״ם על איסור הכניסה לקודש ולקודש הקודשים שלא בשעת העבודה, לאחר מכן על איסור היציאה מן המקדש באמצע העבודה, דיני כהן אדיוט וכהן גדול אונן לעניין עבודה בבית המקדש ואכילת קודשים, הגדרתו של האונן מהתורה ומדרבנן, והרמב״ם מסיים בדיני הקרבת קורבן עבור אבל ותמה. פותח הרמב״ם בהלכה א', אין כהן גדול נכנס לקודש הקודשים, אלא יום אחד בשנה, מיום הכיפורים בשנה אחת ליום הכיפורים בשנה שלאחריה, ואילו בשאר ימות השנה הכניסה לקודש הקודשים אסורה עליו, כמפורש בתורה בפרשת אחרי, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. וכהן אדיוט נכנס בכל יום לקודש, דיינו לחלק ההיכל שהוא קודש, מחוץ לקודש הקודשים. ומותר לו להיכנס לקודש רק לצורך עבודה, כגון להקטיר קטורת, להדליק את המנורה ולסידור לחם הפנים. הלכה ב' והוזרו כל הכהנים, כולל גם הוא הכהן הגדול שלא ייכנסו לקודש, או לקודש הקודשים שלא בשעת עבודה, שנאמר בפרשת אחרי, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש, ולמדו חכמים שהקודש האמור כאן זה קודש הקודשים, שרי כתוב אחר כך, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר, שהכוונה היא להזעת דם הפר בקודש הקודשים, שר אל ההיכל באים בכל יום כדי להקטיר קטורת וכדומה. ומכך שכתוב בהמשך הפסוק מבית לפרוכת, למדו חכמים להזיר על כל הבית, דהיינו גם על ההיכל, שאף שהמשמעות הפשוטה של מבית לפרוכת היא קודש הקודשים, הרי אם אינו עניין לגופו, שהרי כבר נאמר על יבוא בכל עת אל הקודש, שזהו קודש הקודשים, נאו עניין להזיר על כל הבית, שאסור לכהן הגדול ולכל הכהנים להיכנס אף להיכל שלא בשעת העבודה. ואף שהפסוק מדבר לאהרון, הרי מכך שנאמר אהרון אחיך, דורשים לרבות אף את בני אהרון. ומדברי הרמב״ם והוזרו כל הכהנים, למד הרדב"ז שאיסור זה הוא רק בכהנים, אבל זר אינו אסור אלא מדרבנן. ואל תטמע על זה שלכהנים הדבר אסור, ועל זרים לא חל האיסור מהתורה, שרי ריבה כתוב בכהנים מצוות יתרות. אך התוספות ישנים ביומא כתבו שאף זר הוא בכלל עליו, והמשנה למלך סובר כך אף בשיטת הרמב״ם. הלכה ג' כהן שנכנס לקודש הקודשים בשאר ימות השנה, בין כהן אדיוט ובין כהן גדול, או כהן גדול שנכנס לו לקודש הקודשים ביום הכיפורים שלא בשעת העבודה, חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר בפסוק הנ"ל בפרשת אחרי, ואל יבוא וכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות. ולמדים מכך שאם ייכנס לקודש הקודשים בכל עת, דהיינו מחוץ לזמנים שהוא צריך להיכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים לצורך העבודה, הרי הוא חייב מיטה בידי שמיים. וכאמור, ממה שנאמר הארון אחיך מתרבים אפשר הכהנים. וכמה פעמים הוא הכהן הגדול נכנס לשם לקודש הקודשים ביום הכיפורים בשעת העבודה? 4 פעמים, כמו שהתבאר במקומו בהלכות עבודת יום הכיפורים, כדי להקטיר קטורת, לעזות מדם הפר, לעזות מדם השעיר ולהוציא את הכף והמחתה. ואם נכנס לקודש הקודשים פעם חמישית חייב מיטה בידי שמיים, שרי פעם זו אינה לצורך עבודה, ואף אם נכנס כדי להשתחוות הרי הוא חייב מיטה. הלכה ד' ונכנס לקודש מחוץ לקודש הקודשים, שלא לעבודה או להשתחוויה, בין כהן אדיוט ובין כהן גדול, לוקה. ובפשטות כוונה דברי הרמב״ם, שרק אם הכהן נכנס שלא לצורך עבודה ושלא להשתחוויה, הרי הוא לוקה. אך באם הוא נכנס לעבודה או להשתחוויה, אינו לוקה משום שגם ההשתחוויה נחשבת לעבודה. אך החינוך למד בדברי הרמב״ם, שאף כהן הנכנס להשתחוות לוקה, ועל פי דבריו משמעו דברי הרמב״ם מכך, והנכנס לקודש מחוץ לקודש הקודשים שלא לעבודה, או באם נכנס להשתחוויה, הרי הוא לוקה. שאיננו לומדים את דברי הרמב״ם שבאם נכנס שלא לעבודה ושלא להשתחוויה הוא לוקה, אלא שבאם נכנס שלא לעבודה, או שנכנס לצורך השתחוויה, הרי הוא לוקה. שאין ההשתחוויה נחשבת עבודה. ומכל מקום, כאשר הוא נכנס רק לקודש ולא לקודש הקודשים, הוא אינו חייב מיטה. ולמדים זאת ממה שנאמר בפסוק הנ"ל, מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות. ומכך ששמחה התורה את מה שאמרה ולא ימות למילים אל פני הכפורת אשר על הארון, אנו למדים שרק על הכניסה לקודש הקודשים הוא חייב מיטה, ואילו על שער הבית הנכנס להיכל מחוץ לקודש הקודשים, עובר בלב של אל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, ולוקה, אך אינו חייב מיטה על כך. ועד כאן בעניין האיסור של הכהן להיכנס למקדש שלא בשעת העבודה, ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על האיסור של הכהן לצאת מן המקדש בשעת העבודה. הלכה ה', כהן שיצא מן המקדש בשעת העבודה בלבד, שתוך כדי העבודה באחת העבודות שבמקדש, כגון שהוא באמצע קבלת אדם, או לחתו או זריקת אדם על המזבח, הוא הפסיק את העבודה ויצא מבית המקדש, הרי הוא חייב מיטה בידי שמיים, וכתב המנחת חינוך שהאיסור הוא רק אם יצא מהמקדש באמצע העבודה, אך אם הפסיק את העבודה באמצע ולא יצא מהמקדש, גם אם העבודה נפסלה בגלל שהפסיק בה, אין זה בכלל האיסור. ואיסור זה חל על כל כהן, בין כהן גדול ובין כהן אדיוט, שנאמר לארון ובניו לאחר מיטת נדב ואביהו, ומפתח אוהל מועד לא תצאו פן תמותו. כלומר, כוונת הפסוק היא שלא תניחו עבודה שאתם עוסקים בה, ותצאו קודם שנשלמה העבודה מבועלים, דיינו בחיפזון, מפני גזרה זו של מיטת נדב ואביהו, שלא יפסיקו את העבודה באמצע משום מיטת נדב ואביהו, ויצאו אל מחוץ לבית המקדש כדי להתאבל עליהם. וקל וחומר שכהן שאינו אבל, אסור לו להפסיק את העבודה באמצע ולצאת מן המקדש. וכן זה שנאמר בפרשת אמור בכהן גדול ומן המקדש לא יצא, הרי איסור התורה עליו לצאת מהמקדש אינו אלא בשעת העבודה בלבד, שלא יניח את העבודה שהוא עסוק בה ויצא מהמקדש לפני שיסיים את העבודה. אחריו חולק על הרמב״ם וסובר שהאיסור לדורות הוא רק בנוגע לכהן הגדול, שמה שאמר הקדוש ברוך הוא לאהרון ובניו ומפתח אוהל מועד לא תצאו ולא תמותו, הרי המשך הכתוב הוא כי שמן משחת השם עליכם, שלא נאמר אותו פסוק אלא לאותה שעה משום שנמשכו בשמן המשחה. אך הרמב״ן סובר כשיטת הרמב״ם שישנו איסור לדורות אף על הכהנים האדיוטים, והאיסור נלמד מפסוק זהו כפי שכתב הרמב״ם, כי גם הכהנים של כל הדורות נתקדשו במשיכת שמן המשחה על אהרון ובניו בשבעת ימי המילואים, וגם הם בכלל כי שמן משחת השם עליכם. המשיך הרמב״ם בהלכה ו', ואם כן שהאיסור לכהן גדול לצאת מהמקדש הוא רק בשעת העבודה, מפני מה נשנית הזרה זו פעם נוספת בכהן גדול? והרי האיסור שלו מפתח אוהל מועד לא תצאו פן תמותו, נאמר לאהרון הכהן הגדול ולבניו הכהנים האדיוטים. ומכיוון שכבר נאמר בתורה שאסור לכהן הגדול לצאת מהמקדש בשעת העבודה, בכתוב שבפרשת שמינים, מדוע חוזרת התורה שוב בפרשת אמור, וכותבת איסור מיוחד על הכהן הגדול, ומן המקדש לא יצא? מבאר הרמב״ם שהזרה נכפלת, כדי ללמד בעניין זה דין מיוחד בנוגע לכהן הגדול, שאינו קיים בנוגע לכהן האדיוט. שכהן אדיוט שהיה במקדש והיה עסוק בעבודתו, ושמע תוך כדי העבודה שמת לומד שהוא חייב להתאבל עליו, אחד משבעת הקרובים, אף על פי שאינו יוצא מן המקדש, שכאמור הדבר נלמד ממה שנאמר ומפתח אוהל מועד לא תצאו, הרי אינו עובד, שהוא לא יכול להמשיך בעבודתו, מפני שהוא עונן, שבאותו היום שמת אחד מקרוביו, חל עליו דין עונן, שאסור לו לעבוד בבית המקדש, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה, ואם עבד והוא עונן של תורה, שזהו ביום המיטה של אחד מקרוביו, חילל את עבודתו, שעבודתו פסולה, בין אם עבד בקורבן יחיד ובין אם עבד בקורבן ציבור. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר בנוגע לכהן הגדול ומן המקדש לא יצא ולא יחלל. ודרשו חכמים שרק כהן גדול אף שאינו יוצא מהמקדש כשהוא עונן, אם עבד אינו מחלל את העבודה. אך כהן אדיוט שעבד כשהוא עונן עבודתו פסולה. אך זהו רק בעונן של תורה. אך בעונן דרבנן, וכמו בלילה לאחר יום המיטה של קרוביו, אין עבודתו מתחללת. וכל זה בכהן אדיוט. אבל כהן גדול עובד במקדש גם כשהוא עונן, ולמדים זאת ממה שנאמר בפרשת אמור בנוגע לכהן הגדול ומן המקדש לא יצא ולא יחלל, שמכך שהפסוק לא כותב רק ומן המקדש לא יצא, אלא מוסיף ולא יחלל, כלומר הוא מלמד אותנו שלא רק שיש לו איסור לצאת מן המקדש כאיסור של הכהן האדיוט, אלא הכהן הגדול ישב ויעבוד עבודה שהיה עוסק בה, ואין כוונת הרמב״ם שיעשה את העבודה בישיבה, שהרי כל עבודות המקדש היו נעשים בעמידה. אלא כוונתו שיתעכב בבית המקדש וימשיך לעשות את העבודה שהיה עוסק בה קודם שהיה עונן, ואינה מתחללת שאין העבודה נפסלת בכך. ובאמת הכהן הגדול העונן יכול אף להתחיל בעבודה, אלא שבאם כבר היה עוסק בה, מחויב הוא להמשיך בעבודה עד שיגמרנה. ואם כן, זהו הביור לכך שהתורה חוזרת וכותבת במיוחד בנוגע לכהן גדול את האיסור לצאת מהמקדש בשעת העבודה, אף שהוא נכלל באיסור שנאמר בנוגע לכל הכהנים בפרשת שמיני, ומפתח אוהל מועד לא תצאו פן תמותו, שזהו משום הדין המיוחד שנתחדש בו, שאינו קיים בנוגע לכהן אדיוט, שלכהן הגדול לא רק אסור לצאת מבית המקדש בשעת העבודה, אלא הוא יכול וצריך להמשיך את העבודה, ואיננה מתחללת על ידי עבודתו. אך כהן אדיוט, אף שאסור לו לצאת מבית המקדש באמצע העבודה, אף כשהוא עונן על מיתו, מכל מקום אסור לו להמשיך לעבוד, ואם עבד חילל. והרבד משיג על הרמב״ם, שמכיוון שהכהן האדיוט חייב להתאבל, ואסור לו להמשיך ולעבוד, מדוע אינו יוצא מבית המקדש? הוא מבאר הכסף משנה, שלדעת הרמב״ם, אף שהכהן האדיוט העונן חייב באבל ואסור לו להמשיך לעבוד, הרי הוא צריך לחכות במקדש עד שכהן אחר יסיים את עבודתו, שאסור לו לצאת באמצע העבודה, וטעם איסור היציאה שלו באמצע העבודה, אף שאסור לו להמשיך את העבודה, ומשום שאם יצא קודם שנגמרה עבודתו, נראה כמזלזל בעבודה, וכן כדי שידאג לכך שיסיימו את העבודה שהתחיל בה. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, ומניין אנו לומדים את מה שנתבהר בהלכה הקודמת שעבודת כהן אדיוט העונן פסולה, הרי למדים זאת מקל וחומר, אם בעל מום, כהן שיש בו מום הפוסל אותו מלעבוד במקדש, שאוכל בקודשים, כמפורש בתורה בפרשת אמור, כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל, ואף על פי כן אם עבד במקדש חילל שפסל את העבודה, שרי נאמר בנוגע לכהן בעל מום בפרשת אמור ולא יחלל את מקדשי, הרי עונן שדינו חמור יותר מבעל מום, שהוא אסור לאכול בקודשים, שנאמר בפרשת כתבו בנוגע לאכילת מעשר שני, לא אכלתי ועוני ממנו, שהמתוודה על המעשרות אומר שלא אכלתי מהמעשר שני כשהייתי עונן, וכל שכן שאסור לעונן לאכול קודשים, הרי דינו שהעונן יחלל את עבודתו. דיינו שמכך שעונן אסור באכילת קודשים, אף שבעל מום מותר באכילת קודשים, אנו למדים שדינו של העונן חמור יותר מדינו של הבעל מום ביחס לקודשים, ומכיוון שכך, באים בעל מום שעבד חילל את העבודה, קל וחומר שעונן שעבד מחלל את עבודתו. הלכה ח' ואף על פי שכהן גדול עובד במקדש כשהוא עונן, כפי שנתבהר בהלכה ו', מכל מקום אסור לו לאכול בקודשים כשהוא עונן, שנאמר בפרשת שמיני, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם, שעל שאלת משה רבינו לאהרון הכהן ובניו מדוע לא אכלו מהחטאת שהקריבו ביום השמיני למילואים, ענה אהרון שלא אכלוה מפני שהם היו עוננים על מיטת נדב ואביהו, והוא אומר למשה, וכי אם הייתי אוכל חטאת היום כשאני עונן, היה הדבר טוב בעיני השם? הרי שגם לאהרון שהיה כהן גדול, אסור היה לאכול בקודשים כשהוא עונן. שהרי משה רבינו קיבל את דבריו שנאמר וישמע משה ויטב בעיניו, וכן אינו חולק לאכול הערב, שאינו מקבל חלק בקודשים שהקריבו כשהיה עונן, כדי לאכול אותם לערב כשכבר לא יהיה לו דין עונן מהתורה, כי בשעת הקרבת הקורבן לא היה ראוי לאכילתו, וכל שאינו ראוי לאכול את הקודשים בשעת ההקרבה, אף שהיה מותר לו להקריב, והוא עצמו הקריב את הקורבן, כמו הכהן גדול העונן, הרי מכיוון שבשעת ההקרבה הוא היה אסור באכילה, הוא איננו מקבל חלק בקורבן אף כדי לאכול ממנו לערב. ועונן שעבד, כהן אדיוט עונן שעבד במקדש, אף שהדבר אסור עליו ועבודתו פסולה, כפי שנתבהר בהלכה הקודמת, מכל מקום אינו לוקה על כך, מכיוון שלמדים זאת מקל וחומר מבעל מום, ואין על כך לב מפורש. ומותר לעונן להיגע בקודשים, אף על פי שלא טבל, שחכמים תקנו שהעונן יטבול לפני שיוכל בקודשים, כפי שהתבהר בהלכה י', וזהו מכיוון שלעונן אסור לאכול קודשים, וחוששים שמא לא נזהר מלהיטמא, ומכל מקום מותר לו לגעת בקודשים גם קודם שטבל, משום שלא עשו מעלה, דיינו חומרה, להחשיב את העונן כטמא, אלא באכילה, שאסור לו לאכול קודשים אף לאחר שנגמרה ענינותו עד שיטבול. אבל לעניין נגיעה בקודשים לא החשיבו אותו כתמי כלל, והרי הוא טהור כמו שהתבהר במקומו בהלכות אבות אטומות, דהיינו שאף בשעה שהוא עדיין עונן, הרי הוא נחשב לטהור לעניין הנגיעה בקודשים, ומותר לו לגעת בהם אף לכתחילה. הלכת את איזה הוא עונן, זה שמת לא מת אחד מן שבעת הקרובים שהוא חייב להתאבל עליהם, דהיינו אביו, אמו, בנו, ביתו, אחיו ואחותו ואשתו, הרי ביום המיטה בלבד של הקרוב הוא שנקרא עונן דין תורה, ומשמע מהרמב״ם שזהו אף לאחר הקבורה עד הלילה. ובאמת יש בדבר מחלוקת ראשונים. ובלילה שלאחר יום המיטה הוא עונן מדברי סופרים, מדרבנן. וכתב הרדב"ז שמדרבנן הוא אסור אז באכילת קודשים. שאף שאכילת קודשים היא מצווה מהתורה, הרי יש כוח ביד חכמים לאסור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. הלכה יהוד ומת ששעה כמה ימים ללא קבורה ואחר כך נקבר, הרי כל אותם הימים שאחר יום המיטה ועד הקבורה, הרי הוא הקרוב של אותו המת, עונן מדבריהם, מדרבנן, שמהתורה גם באופן זה, הוא עונן רק ביום המיטה. וכן בכל יום הקבורה, אף בשעות שלאחר הקבורה, עדיין יש לו דין עונן מדרבנן, ואינו תופס לילו, שכאשר הוא נקבר בימים שלאחר יום המיטה, הרי בלילה שלאחר הקבורה, אין לו דין עונן אפילו מדרבנן. לפיכך, כיוון שבכל יום הקבורה, אף שהוא לאחר יום המיטה, יש לו דין עונן מדרבנן, הרי מי שמת לא מת, דיינו שמת לכהן אחד מקרוביו, וכברו לאחר יום המיטה, כל יום הקבורה אינו מקריב קורבנות במקדש, דאף שענינותו היא מדרבנן, מכל מקום אסור לו מדרבנן לעבוד במקדש בענינות, ואינו אוכל בקודשים בכל יום הקבורה מדבריהם, שמחמת ענינותו שמדרבנן, אסור לו מדבריהם אף לאכול קודשים באותו היום, וטובל במשך היום. כאמור שזוהי תקנת חכמים, שמכיוון שבעת הענינות היה אסור לו לאכול קודשים, שמה לא שם לב ונטמע, ולפיכך הוא חייב תבילה מדרבנן, ואוכל הערב בקודשים, שבערב הוא כבר אינו עונן אף מדרבנן. ואיסורו מדרבנן להקריב בבית המקדש ולאכול קודשים הוא אף בכל הימים שמיום המיטה עד יום הקבורה. אך ביום המיטה עצמו הרי הוא עונן מדאורייתא, ואיסורים אלו חלים עליו מהתורה. ויום שמועה קרובה, יום בו אדם שמע שאחד הקרובים שלו מת בתוך 30 יום, וכבר נקבר, שדין יום השמועה הקרובה הוא כדין יום הקבורה שחייב בשבעת ימי אבלות ובשלושים. אך שמועה רחוקה ששמע על מיטת קרובו לאחר 30 יום, אין דינה כיום הקבורה, ואינו חייב אלא באבלות יום אחד. וכך גם יום ליקוט עצמות, יום שבו הוציאו מהקבר עצמות של אחד מקרוביו שמת, אף אם מת כבר מזמן, כדי להעבירם לקבר אחר, הרי אף יום זה הרי הוא כיום הקבורה, ובשני המקרים יש לו דין עונן כמו ביום הקבורה שאינו ביום המיטה, שהוא עונן ביום רק מדרבנן, שהרי רק ביום המיטה הוא עונן מדאורייתא, ואינו תופס לילו ואפילו מדבריהם, שבלילה הוא כבר איננו עונן כלל ואפילו מדרבנן, ולפיכך תובל באותו היום ואוכל בקודשים לערב, כפי שהדין הוא ביום הקבורה שאינו יום המיטה. אבל ביום המיטה, כשם שאסור לו לאכול בו קודשים מן התורה ביום, שהרי הוא עונן מדאורייתא ביום, כך אסור לו לאכול בקודשים בלילו מדבריהם מדרבנן, שהרי ביום המיטה, אף אם כבר נקבר המת באותו יום, גזרו חכמים מנינות אף על הלילה שאחריו, חוץ מן קורבן הפסח בלבד שהוא אוכל אותו לערב, כמו שהתבאר במקומו בהלכות קורבן פסח, שמי שמת אחד מקרוביו בערב פסח לאחר חצות, שכבר נתחייב בקורבן פסח לפני שנהיה עונן, התירו חכמים להקריב עליו את קורבן הפסח, ושהוא יאכל את קורבן הפסח בליל הסדר, ומכיוון שחיוב הפסח הוא בקרת, לא העמידו חכמים את דין העניינות בלילה שהוא מדרבנן, במקום של איסור קרת. אך אכילת שאר הקודשים שאינה באיסור קרת, אלא רק מצוות עשה, ביטלו אותה החכמים משום גזרת העניינות שלהם, כפי שנתבר יש כוח ביד חכמים לבטל מצוות עשה של תורה משום הגזרה שלהם, באופן של שב ואל תעשה. הלכה י' האבל אינו משלח את קורבנותיו לבית המקדש כל שבעה, במשך כל שבעת ימי האבלות. והגמרא במועד קטן לומדת זאת מהפסוק בפרשת ויקרא, ואם זבח שלמים קורבנו, שרק מי שדעתו שלמה ומיושבת יכול להקריב קורבן. אך אבל שאין דעתו מיושבת עליו, שהרי הוא טרוד באבלו וצערו, לא יקריב קורבן. ומקורבן שלמים למדים אף בנוגע לשאר הקורבנות. וכתב הרמב״ם בהלכות אבל, שרק אבלות של היום הראשון היא מהתורה. אך בשאר הימים היא מדרבנן, ואם כן, מה שאבל אינו משלח קורבנותיו ביום הראשון הוא מהתורה, ובשאר הימים זהו מדרבנן. ואף שמהמשך דברי הרמב״ם משמע, שאף בדיעבד אם שלח את קורבנותיו לא הורצה, הרי יש לומר שלאחר שגזרו חכמים אבלות בכל שבעת הימים, הרי למעשה שוב אין דעתו מיושבת עליו, וממילא אף מהתורה אינו יכול להקריב קורבנות בימים אלו. ואין האבל שולח לבית המקדש, אפילו יין לנסח על גבי המזבח, כקורבן בפני עצמו, או עיצים למערכה, או לבונה להקריבה על גבי המזבח, שאף שאינם קורבן גמור, אסור לאבל להקריבם. וכן המצורע אינו משלח את קורבנותיו כדי להקריבם בבית המקדש, משום שכל זמן שאינו ראוי לביאה אל המחנה, אינו ראוי להקרבה. שהגמרה במועד קטן לומדת מהכתוב ביחזקאל, בנוגע לכהן שנטמע במת, שרק לאחר גמר שבעת ימי טהרתו, כשהוא נכנס לבית המקדש, הוא מקריב את חטאתו, ולמדו מכך חכמים, שרק הראוי להיכנס אל המקדש יכול להקריב את קורבנו. אך מי שאינו יכול להיכנס לבית המקדש, אין מקריבים עליו קורבנות, וכך גם המצורע, שנאמר בו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, שלא רק שאינו יכול להיכנס לבית המקדש למחנה שכינה, אלא הוא משולח מחוץ לשלוש מחנות, שאסור לו להיכנס אף לירושלים שהיא מחנה ישראל, הרי אי אפשר להקריב עליו קורבנות בבית המקדש. אבל המנודה, מי שעבר על אחת העבירות, שבית דין מנדים אותו עליהם, שהמנודה הן יושבים בארבע עמותיו, והן אוכלים ושותים עמו, והן מצרפים אותו למניין, ועוד, הרי יש בו ספק האם משלח את קורבנותיו למקדש על ידי אחר או אינו משלח. שהגמרה במועד קטן מסתפקת, האם העובדה שבזמן שבני ישראל היו במדבר והיו מנודים לשמיים, ובכל אופן שלחו את קורבנותיהם, מלמדת שהמנודה יכול לשלוח את קורבנותיו? או שמא המנודה לבריות חמור ממנודה לשמיים. לפיכך, לכתחילה לא ישלח את קורבנותיו, ובדיעבד אם שלח קורבן והקריבו אותו עליו, נרצה שהקורבן יתקבל לרצון ועלה לו לחובתו. דאף שספקא דאורייתא לחומרא, מבאר האור שמח שהרמב״ם לשיטתו שספקא דאורייתא לחומרא רק מדרבנן. אך מהתורה יש להקל בספק, ולעניין קורבנות, מכיוון שמהתורה הקורבן נרצה, הרי בדיעבד לא החמירו חכמים כדי שהקורבן יתקבל לרצון. הלכה י"ב, תמי שרץ שנטמע משום נגיעתו בשרץ וכיוצא בו שאר התמאים שאין תומה יוצאת עליהם מגופם, כמו הנטמע מנבלה והערל שלא נימול, משלחין את קורבנותיהם למקדש על ידי שליח ומקריבין עליהם, שהכהנים מקריבים בשבילם את קורבנותיהם, דכל תמי שאין תומה יוצא עליו מגופו, וכן הערל ראויים לבוא לעזרת נשים, שהרי מותרים להיכנס להר הבית ואף לעזרת הנשים, והרי הם נחשבים כראויים לבוא למקדש. אבל תמאים שתומה יוצאת עליהם מגופם, והם זווים וזוות, נידות ויולדות, שאסור להם להיכנס להר הבית כלל, וכל שכן המסורה שהוא משולח מחוץ לירושלים, אינם ראויים לבוא למקדש, ולפיכך אינם יכולים לשלח את קורבנותיהם. אך גם מה שניתן להקריב את קורבנות התמי שרץ והערל, הוא בנוגע לכל הקורבנות חוץ מקורבן פסח, שאין שוחטין אותו על תמי שרץ, וכן אין שוחטין על הערל קורבן פסח, כמו שהתבאר בהלכות קורבן פסח. משום ששניהם אינם ראויים לאכילת קודשים, ודורשים מהכתוב איש לפי אוכלו תחוסו על עשה, שרק איש הראוי לאכילת קורבן פסח, ניתן להקריב עליו את הקורבן. אבל תממת, אף שאין תומה יוצאת עליו מגופו, והוא יכול להיכנס להר הבית, מכל מקום אין מקריבין עליו קורבן כלל, דהיינו אף אם תבל עד שיעריב שימשו, עד שיתר לגמרי, וזהו משום גזרת הכתוב, שנאמר ביחזקאל בנוגע לתממת, ואחרי תארתו, שבעת ימים, שבהם מזים עליו שלישי ושביעי, ורק לאחר שטובל והעריב שימשו, הרי למחרת יקריב חטאתו. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי, עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.